הרדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM. הרדיו הבינתחומי. הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי. לכל ישראל.
106.2 FM. מחדדי אוזניים. יובל גופר, מתחנף למרצים.
שלום לכל המאזינים. ברוך הבא למחדדי אוזניים. היום אנחנו נשמע קצת על וויסקי. אני מארח את יונתן ישי, אהלן.
אהלן.
יוני הוא מנכ"ל, יושב ראש, נשיא, מייסד את מועדון הוויסקי הישראלי. ב-2003 כבר, קיים, נכון? חוגגים עכשיו...
חוגגים 15 שנה.
חוגגים עכשיו 15 שנה. ואנחנו נשמע קצת על וויסקי, נשמע סיפורים, טיפה על מושגים בכלליות, נשמע קצת על טעם ועל ריח, האם יוני יכול להבדיל אם אני אתן לו שני סוגי וויסקים שונים, וקצת אולי גם מה קורה בישראל, הרבה 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 דברים, מזמינים אתכם להישאר איתנו. ונתחיל בשאלה, נתחיל לך בשאלה, אתה מוכן?
נתחיל בהתחלה.
אוקיי. טוני סופרנו, ג'יימס בונד ורבין. מה משותף לשלושתם? יש לך ניחוש אחד?
שלושתם כנראה שתו וויסקי.
שלושתם שתו וויסקי.
שזה יפה לראות. גם רבין אהב מאוד וויסקי, אמנם אומרים שהוא שתה רק ג'וני ווקר, רד לייבל. טוני סופרנו שתה וויסקי, וג'יימס בונד בסרטים האחרונים.
בחדש.
גם בשני האחרונים האמת, הוא התחיל לשתות וויסקי.
בכלל, טוב, ג'יימס בונד זה שיחה זה, אבל האחרון בכלל הוא שובר...
הוא שובר סיים בכל התחומים. מוסכמויות. אבל זה שג'יימס בונד שותה וויסקי, תמיד אני אומר, זו דוגמה מצוינת, באמת למצב היפה שהוויסקי הגיע אליו בשנים האחרונות. אמנם אני בטוח שכל מותג וויסקי שהוא שותה, השאיר צ'ק שמן בהפקה, אבל עדיין לא היו נותנים לג'יימס בונד לשתות איזה משקה שהוא לא מתוחכם עכשווי ומספיק. מתאים לאיזה מרגל על.
זה איזושהי מגמה שקורית בעולם.
כן, זה מגמה שמראה שהוויסקי הולך ופורח. זה מגיע לכל מיני קהלים. זה מה שיפה בו באמת.
שהוא לא היה מגיע פעם.
לא, לא, לא. פעם ג'יימס בונד לא היה שותה וויסקי. רבין אמנם זה מבחינת תקופות אחרת, אבל זה סיפור אחר.
אז מה הסוד? מה הסוד? אני אומר כאילו, אתה יודע, אפשר להתחיל מעכשיו להסביר על כל מיני דברים טכניים, אבל יש איזשהו משהו, איזשהו קסם במשקה הזה.
בדיוק. יש הדוגמה הכי טובה, זה דוגמה ג'ק דניאלס. אתה מכיר?
ג'ק דניאלס בטח.
בוודאי. ג'ק דניאלס זה וויסקי אמריקאי. אגב, יש קטע עם ג'ק דניאלס בסרט ניחוח אישה. אחד הקטעים המפורסמים ב...
ניחוח אישה מה זה?
בדיוק. אז הוא יושב במסעדה ומבקש מהמלצר ג'ון דניאלס. ואז המלצר אומר לו, תשמע, אדוני בכיף, רק זה לא ג'ון, זה ג'ק.
ג'ק.
ואז הוא אומר, תשמע, אם היית מכיר אותו כמו שאני מכיר אותו, היית יכול לקרוא לו איך שאתה רוצה. אז זה ג'ק. ג'ק, מה שג'ק מראה בעולם הוויסקי, שאם אתה תראה הומלס, אוקיי, בניו יורק, מסתובב עם העגלת סופר שלו, ומחזיק ביד בקבוק ג'ק בתוך עטוף בנייר
חום
כזה, זה לא יראה לך מופתע.
מתלבש יפה.
תיכנס בשדרה החמישית לבר, נוצץ ויפה עם אנשי עסקים מעונבים, ותראה איש עסקים יושב על הבר, ומזמין את אותו ג'ק דניאלס, זה גם לא יראה לך מוזר יותר מדי.
נכון.
יפה. וזה, אין הרבה מוצרים כאלה בעולם. זה מוצר חוצה מעמדות.
חוצה מעמדות לגמרי.
ג'ק, הפרסומת שלהם, אגב, אומרת, זה מוגש גם במקומות מכובדים וגם במקומות מפוקפקים. ככה הם אומרים, ג'ק.
ככה הם אומרים.
כן. B2B, הם אומרים B2B. מה זה B2B? זה בייקר to bunker, כאילו מהאופנוען לבנקאי. כולם שותים ג'ק. וזה הכוח של הוויסקי.
אולי קצת כמו מרלבורו, אני מנסה לחשוב על עוד מרלבורו, גם אולי.
אז בוא נגיד הומלס היה יותר מהשן אסקוט, אני חושב, אולי, או איך זה נקרא, נובלס. אבל אין, כן, זה מותג.
כן, אין דבר כזה.
אתה לא תראה הומלס שותה קוניאק, למשל.
נכון.
לא תראה הומלס שותה טקילה. יש משהו בוויסקי שהוא גם...
הוא בסיסי.
כן, לכולם. כל אחד מוצא את הוויסקי שלו. אומרים שאין בן אדם שלא אוהב וויסקי. יש בן אדם שלא מוצא את הוויסקי שלו. זה הסיפור.
טוב, אז אם אנחנו כבר בארצות הברית, היה לי עוד איזה שאלה שרציתי לשאול. יש עכשיו בארץ איזושהי קצת מגמה של, בכל העולם, של לגליזציה של מריחואנה, ואומרים שמריחואנה היא לא חוקית, כאילו יש אנשים שטוענים שזה פוליטי, לא פוליטי, כל מיני דברים כאלה. וזה משהו שאני חושב מאוד מזכיר, או האם זה מזכיר את תקופת היובש אולי בארצות הברית שהייתה...
בטח, האמת רוב בארצות הברית, חלק גדול מאנשים שבעד כל העניין של מריחואנה, שתהפוך להיות חוקית, הם מביאים כדוגמה את תקופת היובש. תקופת היובש ניסו לאסור לאנשים, על אנשים לשתות משקה אלכוהולי.
ומסיבות?
מסיבות זה מה שקרה, האמת זה סיבות אולי טיפה אחרות, המשקה אלכוהולי הפך להיות באמת, הוא עשה נזק, הוא הרס משפחות, אנשים שתו הרבה, זה היה באמת איזושהי בעיה. אבל הפתרון, מה שבחרו, שהיה כנראה בדיעבד פתרון לא נכון, זה היה לאסור על זה חוקית. אמרו, מעכשיו אסור, וקרו שני דברים. קודם כל, הצריכת האלכוהול רק גדלה.
שזה גם אפשר להשוות לארץ, כאילו, בוא נגיד, בדיוק, המלחמה גם, הזאת לא עובדת.
לא עובדת, ובית, לא רק שזה עלה, זה גם גרם להרבה בעיות, וכל הפשע המאורגן בארצות הברית, למעשה מורגן. נולד בתקופת היובש. תקופת היובש, זו הייתה תקופה, באמת תקופה מאוד פראית, ובאמת כל הצריכה האלכוהולית שם צמחה, ועד היום קוראים לתקופת היובש הניסוי שקשל.
הניסוי שקשל.
כן, מאוד קשל. האמת, מה שכן, הוא לא קשל בעיניו של, יש, לא יודע אם אתם מכירים, משפחת ברונפמן, משפחה לא. יהודית מאוד מאוד עשירה. סמואל ברונפמן, האבא של המשפחה, הוא בתקופת היובש, הם גרו בקנדה, והוא מכר מלא וויסקי לארצות הברית, באופן לא חוקי. ומשפחת ברונפמן, את הכסף הגדול שלה, עשו בזכות הוויסקי. כמובן, אחרי תקופת היובש, הם עדיין נשארו בעולם האלכוהול, אבל זה באמת הפן היהוד, נקודה היהודית שהייתה קשורה לתקופת היובש.
גם יש, היו מאפיות יהודיות, אני חושב, שם
בטח,
של...
בטח, בצפון, בדטרויט, בטח, בטח. היהודים היו בכל מקום.
כן,
גם
כל מקום עם
גם
כסף.
גם בוויסקי, כל מקום יש... עם כסף וויסקי. אז
כן,
זה
הסיפור.
אז, זה, אז באמת תקופת היובש, אפשר ללמוד בין הרבה, האמת. באמת, שתו המון, המון, המון וויסקי אז. המון. עד היום בארצות הברית, מה שנקרא, מדברים על התקופה הזאת כתקופה מאוד מאוד שחורה ואפלה.
טוב, אני מקווה שנגיע ליום שזה גם הלגליזציה תהיה לנו
בדיעבד. בהחלט, אני מקווה שזה לא יפגע במחירות הוויסקי, אבל כן, אנחנו בעד.
טוב, אז אחרי שהבנו ככה באמת מה הסוד וזה, אני סתם טיפה פן טכני. אני יודע שלוקחים... דגנים, מים, שמרים, שמים ביחד, אחרי כמה שנים, או אפילו פחות, נהיה לך וויסקי.
כן.
מאיפה, כאילו, מפה נהיה מיליארד סוגים ש...
אז זהו, כל הוויסקים בעולם, למעשה בגדול וויסקי זה בירה שזיקקתי אותה.
שהוצאת ממנה עוד יותר מים, כאילו.
כאילו, לקחתי את האלכוהול והוצאתי את האלכוהול ממנה. זיקקתי את האלכוהול ממנה.
אוקיי.
או העפתי את המים החוצה באיזשהו אופן. אבל בגדול, כל הוויסקי מתחיל מבירה. זאת אומרת, כל חובב... ולכן אומרים גם שיש או אנשים של דגנים, או אנשים של ענבים. נגיד, ברנדי או קוניאק, זה יין מזוקק.
אז אוש, אוקיי.
אז בדרך כלל אנשי היין שותים גם קוניאק, ואנשי הבירה שותים גם וויסקי.
מי אתם?
מי אתם, חברים, תראו. ולכן
גם אומרים ש... אפשר להיות שניהם, אבל אפשר
להיות שניהם. לא, 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 באמת, אבל לכן אומרים שצ'ייסר של וויסקי עם בקבוק בירה הולך טוב מאוד.
נכון, יש איזה, ששמים, כן, בירה מחוזקת כזה.
כן, לא, גם ליד. אגב, צ'ייסר, בכלל, רק שתהיה בעניינים, המילה צ'ייסר, בכלל בארצות הברית התחילה, הבירה הייתה צ'ייסר. בירה הייתה צ'ייסר, למה?
הצ'ייסר לוויסקי?
כן, היית שותה שוט של וויסקי. ואז הבירה היא הייתה צ'ייס, היא הייתה רודפת אחרי השוט הזה.
צ'ייסר מהמילה לרדוף.
מהמילה לרדוף, בטח. הבירה הייתה רודפת אחרי השוט של הוויסקי. כמובן, עם השנים זה השתנה, והיום צ'ייסר זה צ'ייסר, מה שכולנו יודעים. אבל בירה וויסקי חיבור נפלא, כי וויסקי עושים מבירה.
אם כבר השיחה זרמה, סתם, היה לי שאלה, אבל שנינה אותי בלי קשר לוויסקי, אבל עם האלכוהול, אני שמעתי המון שמועות על הקטע הזה של הלחיים.
נכון.
אם יש לך את התשובה, אני מאוד...
יש לי שלוש תשובות, אתה יכול לבחור מה...
יש לך שלוש.
שלוש או שתיים, תכף אני אזכר. הסיבה הראשונה שעושים לחיים, זה סיבה די אמיתית, שבימי הביניים, הלו איך היו מתנגשים אחד בשני, זה לא כמו היום, היו מרעילים אחד את השני.
אוקיי.
עכשיו, אם אתה עושה עם מישהו לחיים, ומשיק את כוסות הבירה בעוצמה, פעם היו כוסות ממתכת או מפח, וטיפה בירה מתערבבת, עוברת טיפה בירה מכוס לקוס, אז למעשה אתה יודע שאין פה...
ככה, אני סומך עליך.
אני סומך עליך, כי אם אתה שותה קצת מהבירה שלי...
אני בודק אותך, לא סומך עליך.
כן, אבל אם אתה עושה לחיים... בדיוק, כן, אם אתה עושה לחיים ושני הצדדים נשארים בחיים, כנראה שלא הרעילו. זה הסיבה שהיו עושים לחיים, כאילו למה שנקרא לוודא את העניין.
אם כן הם היו מוסלמים, מחבלים מתאבדים.
אם שניהם, אם שניהם, כן, אם שני הצדדים היו מעוניינים בזה, אז זה היה בעיה. הסיבה השנייה... אומרת שאתה שותה אלכוהול, כל החושים עובדים. חוש המישוש, אתה מחזיק את הכוס. חוש הטעם, חוש הריח, חוש הראייה, אתה מסתכל על הצבע של הוויסקי או מה שלא היה. החוש היחידי שהוא לא פעיל, זה פעיל. חוש השמיעה.
אז ככה אתה מפעיל אותו.
אז ככה אתה מפעיל אותו.
חוויה חושית.
כן, בדיוק. במקום גרפס, אתה יכול להפעיל את החוש הזה על ידי הרע של הפגיעה של שתי הכוסות. זהו, אלה שני הסברים שאני מכיר. אבל הנושא של ההרעלה האמת, של עושים לחיים בשביל, מה שנקרא, לבדוק את העניין, זה הסיפור.
זה הסיפור.
זה הסיפור האמיתי מאחורי העניין.
מצוין, סגרת לי פינה.
אגב, עכשיו, וויסקי, זה המשמעות המילה, זה מי החיים. בגלית.
בגלית.
גלית.
גלית, מה זה, מגליסיה?
לא, 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 לא. גלית זה, זה מאזור אירלנד, סקוטלנד, שזה מין השפה עתיקה, זה שפה נוראית, היא מין שילוב של גרמנית, אנגלית, הולנדית. זה השפה הגלית.
הגלית.
גלית. ו...
מי החיים.
אוסקי בטה, כן.
איך?
אוסקי בטה.
ככה הם אומרים?
ככה אומרים את זה, אמיתי. ואז, בכיוון שהאנגלים, ברוב האנשים קשה להם להגיד את זה, אז לאט לאט עם השנים, האוסקי בטה נהיה אוסקי, ואז האוסקי נהיה וויסקי. וויסקי. כן, זה הסיפור.
יפה. טוב, אז יפה שאנחנו ממשיכים, אנחנו נסגור פינות כאלה של... כן, אמרנו שזה דגנים, מים ושמרים.
אמרנו דגנים, מים ושמרים, בדיוק. אז הרעיון הוא כזה, קודם כל אתה מייצר בירה.
אוקיי.
זה השלב הראשון. אתה מפגיש דגנים עם סוכר, ונהיה לך בירה. ואז אתה לוקח את הבירה ומזקק אותה. אוקיי?
זאת אומרת, מעדה, כאילו לא מעדה את המים.
כן, לא, איך זה עובד? בגדול זה דווקא נחמד. האלכוהול מתעדה ב-78 מעלות. אם אני אכניס את הבירה לתוך דוד ויחמם ל-78 מעלות, רק אלכוהול יתעדה. ואז את העדים האלה אני תופס, מקרר אותם והופך אותם לנוזל. ואז קיבלתי מין תזקיק, ספיריט כזה.
וואו.
כן? ואז את זה אני שם בחבית עץ.
ואז את זה אתה שם בחבית עץ. טוב, לתהליך של האישון
נדבר
נגיע
בהמשך.
יותר מוכר.
עכשיו, עוד סיפור מעניין, שעל כל 10 ליטר של בירה אתה מקבל ליטר של וויסקי בתהליך הזיקוק.
בגלל זה זה הרבה יותר יקר מבירה?
בוודאי. בוודאי. בשביל זה, אם אני עכשיו מזקקה שמייצרת 1,000,000 ליטר של וויסקי בשנה, אני צריכה לייצר 10 מיליון ליטר של בירה. בירה, בשביל שיהיה לי בסוף 1,000,000 ליטר של וויסקי.
אבל מה, טוב, אין מה לעשות עם מה שנשאר מי...
לא, אין, זה זורקים
מי...
את זה.
מיץ, כן, לא, לא, מיץ גלנפידיך.
זה לא מעניין, בדיוק, זה לא, זה משהו שאין מה לעשות איתו, וזורקים את זה לפח. או שמוכרים את זה לסקוטים שגרים בסביבה שם של, של המזקקה.
זה לילדים, אבא שותה את
כן, זה. כן, בדיוק, זה פחות. הילד שותה את הבירה הכלילה הזו. אבל זה וויסקי. עכשיו, בכל הבקבוקים, בין אם זה בקבוק בין 50 שקל, או בקבוק שעולה 20,000 שקל,
בתוך... הוא עבר את אותו תהליך.
הוא עבר את אותו תהליך, ויש בו איזה קילו, 2 קילו דגנים וליטר מים, זהו.
ומה ההבדל עושה את זה? מלט, סינגל מלט, בלנדד.
אז למשל, סינגל מלט או מלט בגדול, זה וויסקי שעשוי רק מלט, בסעורה.
מלט, סינגל מלט זה אותו דבר.
מלט וסינגל מלט זה כמעט אותו דבר, אבל מלט זה סעורה, נגיד, לצורך העניין, סעורה מונבטת. אבל הסעורה נחשבת לדגן הכי...
איכותי, כאילו מהדגן.
ולכן מלט נחשב מאוד יקר. בלנדד זה ערבוב של כל מיני דגנים גם יכול להיות, כל מיני וויסקים. אבל מה שהופך וויסקי שיעלה $50,000 במקום 50 שקל, זה בעיקר תהליך האישון שאולי אחרי זה נדבר עליו. אבל שוב פעם, גם במה שאני רוצה לומר, גם הבקבוקים האולטרה סופר יקרים, בסופו של יום, יש בהם את אותו חומר גלם, וזה אותו תהליך ואותו הכל. אין פה איזה פטנטים, אין בפנים איזה יעלומים או משהו שהופך את זה ליקר. השנים בחבית, כמה יש, כמה יש.
אבל אם אנחנו אומרים בלנדד, זה אומר שלקחו מכמה מקומות שונים.
כן,
אני
אתן לך דוגמה, למשל, ג'וני ווקר, מכיר?
כן.
יפה, זה בלנדד, סקוטי. ג'וני ווקר לא מייצרים אפילו לא טיפה אחת של וויסקי. אז תגיד, מה זאת אומרת?
מה זאת אומרת?
או, יפה. ג'וני ווקר.
מיוני, מה זאת אומרת?
ג'וני ווקר הם מערבבים. מה זאת אומרת? ג'וני ווקר, האנשים של ג'וני ווקר מסתובבים ברחבי סקוטלנד, נכנסים לכל מיני מזקקות של כל מיני סוגים שונים של וויסקי, קונים מהם חביות, ואז חוזרים בחזרה למחסנים, ומערבבים את הכל. בתוך בקבוק של ג'וני ווקר, יש משהו כמו וויסקי מ-40 מזקקות שונות.
אז איך זה שומר על הטעם פה
פה נכנס המיומנות של אותו איש במזקקה, האיש החשוב ביותר במזקקה, קוראים לו המאסטר בלנדר.
המאסטר סנסי.
בעברית זה רב ארבב, אוקיי?
באמת?
זה סוג של, אני מתאר לעצמי, לא רב ארבב, זה שמערבב, הוא באמת צריך לדאוג שהטעם תמיד יהיה אותו טעם, וגם אם הוא לפני 5 שנים קנה 140 מזקקות מסוימות, אבל מזקקה אחת נסגרה נגיד.
כן, שזה צריך, זה... כמה זמנים קיימים.
אז זהו, לא, נכון, אז הוא יודע לערבב בצורה כזאת, ולקחת וויסקים כאלה ואחרים, בשביל להגיע תמיד לאותו, יהיה אותו תמיד טעם. יהיה אותו טעם.
וגם כל... שים את זה קצת יותר, את זה קצת בדיוק, פחות, וזה.
בדיוק, בדיוק.
והוא מוציא את אותו טעם.
אותו טעם, בדיוק. זה מטורף. זה מטורף לגמרי. עכשיו, זה תעשייה, שוב פעם, שתבין, זה תעשייה...
וזה הכל באף של בן אדם.
הכל באף של בן אדם. אין שום מעבדה או שום מכשיר, אולי אחרי זה נדבר קצת. היום אחד הדברים החמים, נגיד במכון ויצמן, יש מעבדה שמתעסקת בחוש הריח, זה אף אלקטרוני. זה מה שנקרא, מנסים למצוא איזשהו... לעשות אף אלקטרוני, אף מכונה, להחליף את ה... כמו שיש היום את הראייה, אתה יכול להחליף. כן. הריח עדיין לא. והאף האנושי עדיין הוא כל כך מורכב וכל כך מעניין, שלא מצליחים למצוא שום מכונה שתחליף אותו, ואותו רב ארבב, הוא עובד, אין, הוא עובד עם האף, זהו, מריח.
וזה אחד, זה בן אדם אחד.
זה אחד עם צוות גדול מאחריו.
שבודק ואז הוא מבדק.
בודק ומבדים, רואים שזה אותו טעם ומוציאים לשוק. אבל שוב פעם, זה בדיוק העניין, זה אסור
שיש. ואז הם כאילו חוסכים את הליך האישון?
לא, זה לא קשור, הערבוב הוא אחרי האישון.
לא, אני אומר,
זאת אומרת, אם נגיד,
הם לא צריכים עכשיו לחכות
לאישון, בדרך כלל לפעמים הם קונים, חלק הם ישנים בעצמם, חלק הם קונים צעיר, זה כל מיני עניינים, אבל נגיד ג'וני ווקר, אם יהיה רשום על הבקבוק של ג'וני ווקר 12 שנה, נגיד ג'וני ווקר, בלק לייבל, אם אתה מכיר, רשום עליו 12 שנה.
בלק לייבל זה השני, נכון?
השחור, כן, בדיוק.
ואז שחור, זה כמו חגורות של...
זה כמו בקראטה, בדיוק, יש אדום עם פס שחור ושחור וזה. אגב, בקראטה להבדיל מוויסקי, אתה יודע שביפן, כל הנושא של החגורות, של הצבעים, כמו שיש את ג'וני ווקר, זה איזשהו משהו של המערב. ילד יפני, לפני 50 שנה, שהיה בא להתאמן קראטה, הוא היה נכנס לדוג'ו, קבל חגור.
אתה מדבר עכשיו על רק קראטה, בלי
קשר. רק קראטה, בעקיפים, חייב להגיד את זה.
אני הייתי בג'ודו ביסודי, צהוב עם פס חום, אני יודע, לא זוכר.
אז כל הצבעים, זה המערב המציא, שילד יפני חמוד היה מגיע ל... נחבר את זה אחרי זה עם יפן לוויסקי, אבל שילד יפני היה נכנס לחוג קראטה, והוא מקבל חגורה לבנה. ואז אחרי 15 שנה הוא עושה מבחן, הוא מקבל חגורה שחורה, לא היה כל האמצעים, היה שחור ולבן. עכשיו, החבר'ה במערב קצת צריכים יותר אינסנטיב,
כדי שיהיה
עניין ומטרה, זה סיפור.
מעניין.
אז נחזור לג'וני ווקר, 12 שנה רשום על הבקבוק. עכשיו, אני אומר לך שבתור ג'וני ווקר יש הרבה חביות מכל מיני מזקקות.
הממוצע.
אז מה, כולם לא, או יפה, לא ממוצע, הצעיר ביותר בתערובת.
יפה. המינימום הוא 12.
המינימום הוא 12.
רגע, ושחור זה 12? כן. ואז יש כחול, נכון?
כחול זה גם בלי שנים, אבל הוא הרבה. יש, היה פעם, הם שינו עכשיו לא מזמן, היה גולד 18, עכשיו יש פלטינום, אבל יש בערך 12, 18.
אז כאילו אם אני קונה סינגל, אני יודע שזה במזקקה אחת.
סינגל מד זה במזקקה אחת, בדיוק.
של המקום, ואז כאילו הם אחרים.
זה ההבדל, בדיוק. זה ההבדל בין סינגל מד לבלנדד. בלנדד זה כמו, תבוא להופעה של קונצרט עם הרבה נגנים.
כן.
וסינגל מד זה כמו unplugged, שאתה יושב מול האומן והוא מנגן לך באופן
פיור.
הכי טהור. עכשיו, שוב פעם, כל חבריי חובבי הוויסקי, תמיד יש איזושהי מגמה להתנסה וללגלג על הבלנדד. זאת אומרת, תשאל כל חובב וויסקי, יגיד לך, אני שותה רק מלט. אבל זה ממש לא מדויק, כי בלנדד זה גם, אומרים שזה כמו יצירת אומנות שסך החלקים גדול מהשלם.
נכון, כי אתה אומר לי עכשיו, אני וואלה הייתי מעדיף ללכת להופעה של אפילו הקטודשים, להקה עכשיו.
בדיוק, אז יש כל אחד והעניין שלו, אבל בלנדד לא לזלזל, זה העניין, לא לזלזל. אומרים שלזקק זה מדע, אבל להרבב זה אומנות. בבקשה, אז זה, פה קיבלת את הפאנץ'.
יפה, אז אני חושב שעם האמרה הזאת אנחנו נסיים את החלק הראשון. בחלק השני אנחנו נשמע טיפה על הטעם ועל ריח, ניכנס טיפה יותר עמוק לעולם הזה של ההבדלים ובין הוויסקים ואיזה וויסקי לקנות, איך לשתות.
כן, וגם כמה מילים על קראטה כמובן.
וכמובן כמה מילים על קראטה ועל אנתרופוסופיה וכל הדברים שקורים בבית.
מסביב.
תישארו איתנו.